ברשותכם רציתי רק לפתוח בהבעת כאב. אני כרגיל לא יוצא לי לשמוע רדיו, רק אתמול אני הייתי בנסיעה בשעות אחר הצהריים ושמעתי מישהו חצפצוף מדבר על כבוד ראש הישיבה, על כבוד רב השומרון, על כבוד הרב אליקים לבנון. ואני לא, אין לי טלפון לא של אותו כתב או מי שדיבר שם, ואין לי טלפון לא של נקשרים לא ברשות השידור או מי שאחראי על זה. אם היה לי אז יכולתי למחות מיד. אז לפחות עכשיו בפורום הזה, עכשיו היום אמר לי מישהו ש איסי אמר לי שהוא אותו אחד שהתבטא בצורה מכוערת, הוא התנצל. הלוואי, כך ראוי באמת. תמיד יש פתח של חרטה ותשובה, אבל מבחינה ציבורית צריכים זהירות רבה בכבוד תלמידי חכמים. כבוד תלמידי חכמים זה כבוד תורה, וזה מתחיל עוד מכבוד שאנחנו נותנים משה רבנו, וכך לאחר מכן ראשונים כמלאכים ולאורך כל הדורות. לא ידעתי, אני צריך לקרוע, לא לקרוע. אם אדם רואה, אם אדם שומע ברכת השם, הוא קורא. אם אדם רואה ספר תורה שמחללים אותו חס וחלילה, הוא קורא. ושמעתי כשזה מתבצע בשעה שמראיינים את הרב, ואני מקווה שאני לא אתבע על כך שלא קראתי באותו רגע. אולי החושים לא מספיק חדים ולא מספיק זועקים, אבל זה כואב. ואני מקווה שבאמת אם נעשתה תשובה, שבאמת היא נעשתה ברבים, כמו הזלזול היה ברבים. ואני מנסה לחשוב לעצמי, כששומעים דבר כזה, בסופו של דבר כולנו מושפעים אחד מהשני. ואם יש תופעה של מיעוט כבוד תורה ומיעוט כבוד תלמידי חכמים, אז לפחות משהו שאנחנו יכולים לתקן זה לראות מה אנחנו במעגלים שלנו יכולים לחזק עכשיו יותר ויותר, ואז יש לזה איזושהי השפעה מסביב. ונחשוב כל אחד מאיתנו במה אנחנו יכולים להתחזק בכבוד התורה ולומדיה. זה לא משנה מאיזהו זרמים שונים. טוב, יום שני הבא בעזרת השם, יום ירושלים. וכיוון שאנחנו לא אמורים להיפגש עד אז, אז היה לי חשוב כמה מילים שנעסוק לראות בטוב ירושלים, בכבודה של ירושלים. אז קודם כל ירושלים היא הכל. הכל. כשאומרים ירושלים, זה כולל את כל השאיפות, את כל החלומות, את כל הציפיות, את כל מה שעם ישראל לאורך כל הדורות כהונה, מקדש, מלכות, מקדש מלך, תורה, משפט התורה, סנהדרין, נבואה, כל נביא, אם לא מוזכר בדיוק מהיכן הוא, אז הוא מירושלים. וזה תמצית הכל. כל התפילות שלנו דרך ירושלים. נמצאים בטיול, רגע, לשם. אדם הולך לפנות ליוצרו, ישר, קודם כל, איפה ירושלים פה? ומי שבצפון פונה לדרום, ומי שבדרום פונה לצפון וכולי, תל פיות. תל שכל הפיות פונים אליו. וכך אנחנו עומדים בתפילה ומתכוונים, וכך אנחנו מבקשים, ובני ירושלים, ולירושלים מלכה ברחמים תשוב, ועוד פעם, ועוד פעם, ושוב. ליל הסדר, היום הולדת של האומה, יום הכיפורים, היום המרומם והקדוש ביותר, בסדר עבודת כהן גדול, שני הימים הללו, ליל הסדר ונעילה של יום כיפור, מסתיימים שנה הבאה בירושלים. זה כשאנחנו מגיעים לפסגות, זה לשם אנחנו מכוונים. וחשוב לזכור שזה שאנחנו פה היום, בשונה מסבא וסבתא שלנו, שהיו בכל קצוות תבל, וריבונו של עולם קיבץ אותנו ב-150 שנה האחרונות, הרבה בזכות משפט אחד. סבא וסבתא שלך, איפה התחתנו? בארץ. בארץ, וסבתא שלהם?
יותר מדי ידוע, סבא להם. לא יודע, מרוקו.
מרוקו.
סבא וסבתא בארץ גם,
דור
אחרי
זה
אירופה.
ובחתונה של סבא וסבתא, של סבא וסבתא במרוקו, בחתונה של סבא וסבתא, סבא וסבתא בוורשה, בווילנה, לא יודע איפה זה היה. ואותו הדבר, אם זה היה במרקש, או זה היה בחלב, אם זה היה בוורשה, או זה היה בצנה, או זה היה באדיס אבבה, יש חתנים, מדברים הרבה, יש חתנים שתקנים, יש כאלה נותנים דרשות ושיעורים, אבל גם מי שלא מדבר הרבה ולא נותן הרבה דרשות ולא נותן הרבה שיעורים, משפט אחד אנחנו שומעים מכולם. יוצא החתן ומכריז בשם הבית שנבנה, שיהיה ברור מה הכיוון שלנו. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. בקרוב אצלכם. תדבק לשוני לחכי, אם לא אזכרכי, אם לא יעלה את ירושלים. המשפט הזה, סליחה שאני אומר בלשון זולה, זה פטנט ישראלי. אין את זה בשום אומה ולשון. אם יש עכשיו איזה זוג צרפתים, סטודנטים, לומדים רפואה באיטליה, והם עומדים להתחתן עכשיו, בחתונה שלהם, הם לא אומרים, אם אשכחך פריז, תשכח ימיני. ואם זה זוג אמריקאי, הם לא יגידו, אם אשכחך וושינגטון, תשכח ימיני. זה רק קיים אצלנו, וזה קיים היה לאורך 100 שנה, ו-200 שנה, ו-1,000 שנה, ו-2,000 שנה, בכל גלויות ישראל. יש לנו ידידים, שמעתי את זה, ביקשתי מהאבא שיגיד לי בדיוק איך הוא אמר את זה בחתונה באמהרית. והוא אומר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא ישכח. באמרית. וזה בין השאר מה שהביא אותנו לפה. אז קודם כל חשוב לזכור, ירושלים היא הכל, והיא היעד, והיא הייעוד. מתוך כך, רציתי להזמין אתכם לסיור קצר בירושלים. ללמוד הרבה, אפשר ללמוד הרבה על ירושלים, אבל סיור קצר, להציץ פה באיזשהו מקום, שם באיזשהו מקום. אז ודאי הכל יונק מהמקדש. הכל יונק מהר המוריה. מנהג ישראל היה שכל אדם זכה לפרי בטן כשהבן שלו יכול כבר ללמוד משהו, הוא לוקח אותו, עולה איתו לירושלים, ושם לומדים תורה. שנאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. לימים ראו שזה הרבה יותר מורכב, ותקנת רבי יהושע בן גמלא, ולא כל אחד היה יכול, ולכן הקימו בתי ספר, תלמודי תורה, בכל מחוז ומחוז, בכל עיר ועיר. אבל למה במקור הלכו לשם? אומר התוספות, מה זה עשה למי שנמצא שם? אומר לנו התוספות בבא בתרא כ"א, לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, רואה כהנים בעבודתם, זריזים, לויים בדוכנם, ישראל במעמדם, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה. כך מתאר התוספות, מה היה לכל ילד שהיה מגיע לירושלים. אז זה שזה בזמן הבית, זה יותר מובן. היום יש משמעות לזה? לראות את המקום? לפני שנתיים הייתי בשבת, היה שבת שארגנו במלון הקשתות על הר הזיתים. והודיעו שלפני כניסת שבת, תהיה קבלת שבת מוזיקלית ברחבה שבכניסה למלון, שזה ממש, אתה רואה? צופה אל, אתה רואה את רצפת העזרה, אתה רואה. וניגנו שם עם גיטרה, וניגוני רב שלמה קרליבך, ושרו. ולא יודע, הרגשתי קשה. פה הכל מתחיל. כאן זה הכל. גם משם אתה רואה יותר מאשר שאתה רואה, כשאני נמצא בכותל, אתה לא רואה את העזרה ממש. אפילו כשאתה נמצא ברוב היהודי, אתה לא רואה. משם. נחשוב פה, אברהם ויצחק בעקדה. יעקב אבינו, מהחלום, בבית אל, וזה, ואמצע שיפועו, ושמואל ודוד, נביאו של עולם. ושלמה בונה את הבית, ולימים עזרא ונחמיה. זה הכל פה. ולראות שעכשיו שואלים ילכו בו. קשה לשיר. אני בכיתי שם. אומר הכלי יקר, והכלי יקר מדבר על זמן שכבר הבית חרב. כל הרואה המקום הקדוש ההוא, כל מי שרואה את המקום הקדוש ההוא בראייה לחוד, מספיק רק הוא רואה. הוא עוד לא למד על זה הרבה, והוא עוד לא הבין על זה הרבה. הוא רק ראה, קונה שלמות נפשו, ונתלבש ברוח קדושה וטהרה. כי מלך ביופיו תחזינה עיניו. כנראה שגם בזמן שהבית חרב, יש משהו במקום הזה, שמקנה לנו שלמות בנפש, ומלביש בנו רוח קדושה וטהרה. אז צריך לחשוב כל מה שהתכוון הכלי יקר, ואיך זה פועל, ומתוך מה המחשבות שצריכות להיות. אחד הדברים למשל שחשבתי, תזכור, הר מוריה הוא ההר הנמוך מכל הערים שסביבו. כשאתה עומד בהר הזיתים במזרח, ודאי אתה רואה את זה. כשאתה עומד בהר הצופים בצפון, אתה רואה את זה. כשאתה עומד בצד המערבי, הרכס של הר ציון והרוב היהודי, גם יותר גבוהים. אפילו מדרום, ארמון הנציב. וזה מין בין כתפיו שכן. לחשוב, כמו בהר סיני, ריבונו של עולם, משרה שכינתו במקום, לא בפסגה של הפסגות. עד שיש מי שמפרש כך, ירושלים הרים סביב לה, והשם סביב לעמו. לא רק במובן, כמו שלפעמים אומרים, טוב, ירושלים הרים סביב לה, יש הרי ירושלים. ירושלים, הר המוריה, זה תמצית, תמצית ירושלים, מסביב לה, יש הרים. פעם הלכתי עם חבר להתפלל בכותל. אנחנו נכנסנו דרך שער האשפות, מגיעים לשער ברזל שיש שם את הבידוק הביטחוני, ומולנו בדיוק יוצא מתפילה איזה תייר ישראלי, זאת אומרת תייר יהודי שהגיע מחול, ועכשיו הוא התפלל בכותל. והוא פוגש אותנו, הוא שאל, לא הכרנו, הייתי עכשיו בכותל, מה יש פה עוד? לבקר? מה יש עוד לראות פה? מה יש לבקר? אז החבר שלי אומר, הבית השרוף, מכירים, יודעים מה זה? יש לא רחוק ממכון המקדש, בעיר העתיקה, ברוב היהודי, מצאו שם שרידים של בית יהודי מתקופת המרד, מסוף ימי בית שני, שבזמן שהרומאים כבשו את ירושלים, הרגו שם את תושבי הבית ושרפו את הבית, ורואה שם כלים של הבית וכן הלאה. וזה מקום שיש שם אולי חיזיון, יש שם איזה חיזיון הרקולי אולי, או משהו שמספר את הסיפור. אז החבר שלי אומר לו, הבית השרוף? לא הייתי, איפה זה הבית השרוף? אז החבר שלי אומר לו, הנה, אתה פה פונה ימינה. הוא מצביע לו לכיוון לכיוון הרוב היהודי. אני אומר לו, הבית השרוף זה פה שמאלה. אומר, לא, הבית השרוף זה פה ימינה. ואני חוזר ואומר, הבית השרוף זה פה שמאלה. חשוב לזכור, באמת רחמונס על אותה המשפחה. אבל הבית השרוף זה הבית השרוף. זה ביתו ששרוף. צריך לזכור פה מה העיקר. כי אותה משפחה הייתה מוכנה להיהרג בשביל לעכב שלא יגיעו חס וחלילה להצית אש במקדש. יש שערים שערים לירושלים, וכולנו מכירים, בשער יפו ושער שכם ושער אשפות ושער פרחים וכולי, יש שער הרחמים. מה המיוחד בשער הרחמים? מה?
סתום.
עוד משהו מיוחד בשער הרחמים? מה? כפול. כפול. כשמסתכלים, שער הרחמים הוא על החומה המזרחית, שפונה לכיוון הר הזיתים הרצופים. והוא לכיוון הר הזיתים. והוא כפול. סגור. באבן. מה זה, לא זה הכפילות הזאת? הוא ממש הכי קרוב למקדש, הוא ממש מול מקום המקדש. מה זה הכפילות הזאת? כשאנחנו עוברים שם, עוברים עם חברים, עוברים ביום ירושלים, עוברים עם משפחה, הזדמנות לספר קצת מה זה המקום. אומר המדרש פרקי דרב לזר, מיוחס לרב לזר הגדול. יש מנהגים, כל מיני מנהגים. יש מנהגים קדומים יותר, יש מנהגים קדומים פחות. הרבה מהמנהגים הם אחרי ימי בית שני. אבל יש לנו מנהג ראה שלמה המלך שמידת גמילות חסדים גדולה לפני המקום ברוך הוא, וכשבנה את בית המקדש בנה שני שערים צמודים, אחד לחתנים ואחד לאבלים. והיו ישראל הולכים בשבתות ויושבים בין שני שערים הללו, יושבים שם, ואז הם רואים מישהו מגיע ונכנס בשער חתנים. היו יודעים שהוא חתן והיו אומרים לו, השוכן בבית זה יסמכם בבנים ובנות. והנכנס בשער אבלים, היו יודעים שהוא אבל והיו אומרים לו, השוכן בבית הזה ינחמך. כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתם בגמילות חסדים. ומיום שחרב בית המקדש התקינו חכמים. מתי היה פה פעם אחרונה איזה שבת חתן? או שבת שלפני מה שבכולי אופריף? הגיע הזמן, חבר'ה. זהו, כדאי... ומשחרב בית המקדש התקינו חכמים שיהיו חתנים ואבלים הולכים לבית הכנסת ולבתי מדרשות, ואנשי המקום רואים את החתן ושמחים עמו, מעלים אותו לתורה, זורקים עליו סוכריות, עושים לו משברך, הוא עושה משברך לאשתו החדשה, כולם חוגגים איתו. ורואים את האבל ויושבים לארץ. כדי שיצאו כל ישראל חובתם בגמילות חסדיהם. ועליהם הוא אומר, ברוך אתה השם הנותן שכר טוב לגומלי חסדים. רבי אשתורי הפרחי, מן הראשונים שכתב את הספר כפתור ופרח על ארץ ישראל, וטבעה והלכותיה ומצוותיה, ספר כפתור ופרח של רבי אשתורי הפרחי, הוא כותב, זה מה שאנחנו קוראים היום שער הרחמים. הוא בנוי על השער הכפול שהיה שם שבנה שלמה. אז שעוברים שם ראוי להזכיר את הפרק רב לזר הזה. כשאנחנו נכנסים לתוך העיר העתיקה ונמצאים בתוך הרובע היהודי, יש דבר אחד שאי אפשר שלא להתפעל ממנו. מבנה הכי מרשים בעיר העתיקה. מה? החורבה. כל אחד ראה, אי אפשר שלא לראות. מי שעובר שם, מי שנכנס להתפלל שם, מי שנמצא מאחורה ברחבה הגדולה. חשוב לזכור, החורבה הייתה מרכז היישוב היהודי בארץ. לא רק תקופת האנגלים, גם תקופת הטורקים. כשמכתירים את הרב הראשי, הרב קוק, להיות רבה של ארץ ישראל, בחורבה. כשמכתירים את הראשון לציון, החכם בשי, בחורבה. להבדיל, כשאלנבי כובש את הארץ מידי הטורקים, ורוצה להעניק את דגלי ההצטיינות למפקדי החטיבות שכבשו, הטקס נעשה בבית כנסת החורבה. זה היה המרכז. בתמונות של ירושלים עד מלחמת השחרור, אתה רואה שם שתי כיפות ענק של החורבה בבית כנסת תפארת ישראל, שעכשיו הולכים לשפץ אותו. זה היה המרכז. אתה רואה מבנה כזה. היום הוא בנוי, הרי הירדנים פוצצו אותו. פוצצו, לא השאירו שום דבר. ולפני 15 שנה, אני חושב, 10 שנים, בנו אותו מחדש, אחד לאחד. כאן יש מרפסת, כאן היה חלון, פה יש דלת, בדיוק כמו שהיה. היו גם עדויות, גם תמונות יש. ואתה אומר לעצמך, איך אפשר לקרוא לזה חורבה? תשמע. וגם היום, שומע מישהו, אני מתפלל מנחה בחורבה. איך אתה יכול לקרוא לזה חורבה? ומסתבר, שלא רק עכשיו כשבנוי, אני לא מדבר, בזמן שזה היה חרב, מתאים לקרוא לחורבה. אבל גם כל השנים בתקופת האנגלים ובתקופת הטורקים, קראו לזה החורבה. באריכות קראו לזה חורבת רבי יהודה החסיד. סליחה, איך אפשר לקרוא לזה החורבה? מה אתם אומרים? למה? מה? אתה אומר זכר למקדש. למישהו יש פה עוד הסברים, למה לחורבה, למה לבית הכנסת הכל כך גדול ומרשים? בית כנסת חורבת רבי יהודה החסיד מכונה בשם החורבה.
זה נחרב גם לפני זה, נחרב פעמיים.
הבנתי, טוב.
זה הגדולה של המקום.
מה?
זה הגדולה של המקום שגם שהוא היה חבר, הוא נשאר עדיין...
אז לא כאילו נחרב ושכחו מזה. למשל אמריקאים, כאילו, נשאר שוב ושוב ושוב, כי יש לזה שמורות... טוב. כן. כשאנחנו נהיה שם, מספיק, נמתין שם 10 דקות ברחבה, נגיע איזה קבוצה עם מדריך תיירים, או מדריך סיורים, שיסביר. הוא יסביר למה המקום נקרא החורבה. הסבר נשמע הגיוני, יכול להיות שהוא אמיתי. לפני שנים יזמו לבנות שם לבית הכנסת, ואספו כסף, וקנו את האדמה, והתחילו לבנות. מה?
נגמר הכסף.
והיה רק איזו התחלה... כל בית לוקח זמן לבנות, אז בית לוקח זמן לבנות, שנה, שנתיים, שלוש, כל הזמן רואים שזה מתקדם, רואים שם עובדים, פועלים, בונים, בסדר? אבל כשמשהו נתקע ואחרי זה 10 שנים רואים רק שלד, זה נראה חובה כזאת. וכך היה. ואחרי עוד שנים שהוא עמד חרב כזה, אספו עוד קצת כסף והתקדמו עוד, ושוב זה לא הספיק. ואחר כך לקחו הלוואות מערבים ולא היה כסף להחזיר, ושוב עמד שם חרב. ולכן כבר קראו לו החורבה, החורבה, החורבה. גם אחר כך כשכבר הצליחו לבנות אותו, הוא היה בנוי לתלפיות, נשאר השם הזה החורבה. זה ההסבר שמסבירים מדריכי הסיורים. ואני לא בא לערער ואני לא בא לשלול, ויכול להיות שזה נכון. רבה של ירושלים, הרב צבי פסח פרנק, מלמד אותנו למה המקום נקרא החורבה. וכשתהיו שם עם חברים, עם משפחה, עם קבוצה, לא משנה, חייבים שם לעצור ולספר את הסיפור. כולנו מכירים, הגמרא בתחילת מסכת ברכות, מספר לנו רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. ברכות דף ג' עמוד א'. בא אליהו הנביא זכור לטוב ושמר לי על הפתח. מגיע אליהו הנביא, שומר לו על הפתח של החורבה, והוא עומד שם ומתפלל. כשהוא מסיים להתפלל, אומר לו אליהו הנביא, שלום עליך רבי. משיב לו רבי יוסי, שלום עליך רבי ומורי. ואז מתחילים לדון. אליהו הנביא שואל אותו, למה נכנסת לחורבה זאת? האם הוא היה יכול להתפלל בחוץ? יש שם עוברים ושבים, יש שם לכלוך, עוברים שם עם החמורים, עוברים שם עם הכבשים, גם דוחפים אולי. אולי בגלל זה הוא הלך מקום שקע, אבל זה טוב להיכנס לחורבה, בחורבה. חורבה יכולה להתמוטט. זה חובה גם, מה הבן אדם, קצת יכול לעורר חשד מה הבן אדם מחפש בחורבה. אז יש שם דיון. דיון הלכתי, האם ראוי שאדם, שהוא מגיע שעת התפילה, ייכנס לחורבה. אחרי שמסיימים את הדיון ההלכתי, שואל אותו אליהו הנביא את רבי יוסי, כשאתה היית שם, שמעת שם איזה קול? רחש משהו? שמעת שם? ואמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנעמת כיונה, ואומרת, אוי לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתים לבין האומות. ואמר לי, חייך וחיי ראשך, לשון שבועה. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועונים יש ורבם בורר, הקדוש ברוך הוא מנענה בראשו. ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביה. שם, בחורבה היא שרבי יוסי נכנס אליה, שומעים את צער השכינה על גלות ישראל שמתפללת שעם ישראל ייגאל. אומר הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, וזה המקום אשר גם בבניינו ועמידתו בכל הדרו היה מכונה בשם החורבה. למה? כי כבר היה מסורת עוד בימי הרמב"ן לפני 700 שנה, בחר בחורבה זו לבנות שם בית כנסת, מפאת היותה מיוחסת כמקום הפגישה הגדולה בחורבות ירושלים בין התנא האלוקי רבי יוסי לבין אליהו הנביא. הוא נכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים. ולכן לתפארתה אנחנו קוראים לה החורבה. החורבה זה לא קיצור של חורבת רבי יהודה החסיד, זה נכון שזה כן, אבל זה בא להגיד לנו, להזכיר לנו את החורבה. עם הבת קול שמנהמת כיונה, עם הזעקה על גלות ישראל, עם התחנונים על גאולתנו. לימוד גדול שלימדנו הרב צבי בית ספרן. מתוך כך אני רוצה רק לקינוח משהו חצי אישי, ואני מתנצל כי את הסיפור על הבית הזה לחלק מכם כבר שמעתם ממני. כשאנחנו הולכים לכותל משער יפו, נכנסים בשער יפו, אפשר ללכת דרך השוק, ואפשר מיד אחרי מגדל דוד לפנות ימינה, ואז אפשר להמשיך לאורך הכביש דרך שער ציון, ואפשר מיד לפנות בסמטאות שם שמאלה, מוכר? מכירים כולם. ואז אתה מגיע דרך מה שמכונה הרובע הארמני, מגיעים לרובע היהודי, ואז שם בתפר בין הרובע הארמני לרובע היהודי יש שם כמה רחובות. מה זה רחובות? זה עוד לפני רחוב חב"ד ולפני רחוב היהודי, זה כמה סמטאות קטנטנות, צרות, בשמות של כלי הנגינה במקדש, הגיטית והצלצל והנבל. מוכר? מוכר. ושם בבית פינתי יכולים לראות, שם יש לוח עם סיפור הבית הזה. כתוב שם בית ברוך מזרחי. מה זה הבית הזה? כשמגיעים לשם שווה לעצור לקרוא מה הבית הזה. בנינו בחורינו, כשהוא עמד להתחתן, זכינו להכיר את המחותנים החדשים שלנו, משפחת מזרחי. או אז הסתבר שקלתנו הם מזרע הסבא של הסבא של הסבא של הסבא, רבי ברוך מזרחי. טוב, מה הסיפור? אני מחזיק פה לפניי ספר, רואים, יצא ככה מהדפוס. הספר הזה נקרא פרי הארץ. מכירים ספר פרי הארץ? איזה ספר פרי הארץ אתה מכיר?
של
רבי מנחם מנדל מביטפס. תלמידי הבעל שם טוב, טבריה מגיע. יש עוד פרי הארץ, זה פרי הארץ אחר, לא פרי הארץ של רבי מנחם מנדל מביטפס. ספר שאלות ותשובות פרי הארץ, שכתב מורנו הרב רבי ישראל מאיר מזרחי, ומוציא את זה, מדפיס את זה, נינו רבי אלעזר אליהו מזרחי. וחשוב לו שם הסיפור, דין ודברים בדיוק לגבי הוצאת הספר, והוא מביא פה את הספר הזה. יצא לפני 115 שנה בירושלים, תף רש סמכי, והוא מביא את הצוואה של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא, רבי ברוך מזרחי. רואים פה נוסח הצוואה? אני אקריא לכם משהו מתוך נוסח הצוואה. אדם מגיע כבר לא צעיר, הוא לא יודע מתי יגיע יומו, מתי הוא יתבקש לבית דין של מעלה. ואנשים לעתים כותבים צוואה. מה הם כותבים בצוואה? ירושה. הם כותבים הרבה פעמים הדרכות לילדיהם, אבל מעבר להדרכות, הרבה פעמים מצינו בצוואות, לא רוצים שיהיה אחר כך ויכוח בין הילדים, לכן הם כותבים בדיוק למי, הם מורישים את מה שיש להם. הוא ייקח איתו את התורה, ייקח איתו את המעשים טובים. את הבית הוא לא ייקח איתו. הבית יישאר פה. ואז הוא כותב צוואה. בהיות שאני ברוך מזרחי, נתן לי הקדוש ברוך הוא בית, חדרים בתוככי ירושלים, תיבנה ותיכונן. ואז הוא מתאר בדיוק החדרים, איפה הם, בדיוק איפה עובר השביל, איפה עובר הזה, מי הבית של השכן, כדי שיהיה ברור בדיוק גבולות גזרה. ומה הוא עושה עם הבית? עם כל החדרים האלה? ואני, הורשתים לבניי, הם והספרים שיש לי. מה הילדים שלו יוכלו לעשות עם זה? לגור, או למכור, להזכיר. מי שיורש, הוא יורש, זה בית שלו. הוא יכול לעשות את זה מה שהוא רוצה. הוא יכול להרוס את זה ולבנות בית אחר. הוא יכול להרוס את זה ולעצור. הוא יכול למכור, הוא יכול לגור שם. הוא יכול לקור, זה בית שלו. זה בכל ירושה רגילה. פה לא, 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 יש פה תנאי. אך בתנאי שהבתים יהיו לדירה בלבד, הם רק למגורים לילדים, אסור להם למכור, ולא יהיה להם רשות, לא להם ולא לבניהם ולא לבני בניהם עד סוף כל המשפחה, לא למכור ולא למשכן. גם אם אדם לקח, אדם לוקח הלוואה, מי שמלווה לו רוצה להיות בטוח שהוא יוכל לקבל את הכסף, ואם לא יהיה לך כסף להחזיר את ההלוואה, אז ממשכן בית, או ממשכן משהו. אסור להם למשכן גם, כי אם לא יהיה להם כסף להחזיר, פתאום הבית ילך. לא, לא, לא. ולא ישבדו אותם לשום כתובה, ולא לכתובת נשי בניהם, ולא לכתובת בנותיהם, עד עולם. כי אם הנכד הזה אחר כך יתחייב בכתובה, ולא יהיה לו כסף לתת, והוא משכן לכתובה את הבית, ואם ואולי חס וחלילה לא יהיה קיים שום אדם ממשפחתי, אם לנכדים שלו לא יהיו ילדים, אז הבית נשאר על שמו, יזכירו את הבית, הכסף ילך ללומדי תורה, והבית יישאר רשום על שמו. הבתים יהיו הקדש לפירות שלהם לבעלי תורה, שיחלקו פירותיהם ביניהם, ולא יהיה להם רשות הבעלי תורה לא למכור ולא למשכן. ואם יבוא שום אדם חס ושלום לערער כדי למכור או למשכן, מעתה הוא מובדל מעדת ישראל, אלא יהיו קיימים עד ביאת משיחנו במהרה בימינו, ואחר כך יחזור הבית אליו. ואחר כך יחזור הבית אליי. בשביל מה הוא עושה את כל זה? הוא עכשיו כבר עוד מעט הולך לעצום את עיניו ועובר לעולם שכולו טוב. בשביל מה הוא אומר את כל זה לילדים שלו? כל זה עשיתי, ציטוט מתוך הצוואה, כל זה עשיתי כדי להיות לי דירה פה ירושלים, תיבנה ותיכונן בביאת משיחנו. הוא עכשיו הולך לישון, עוצם את עיניו, עובר לעולם שכולו טוב, והוא ישן בשקט. הוא יודע, יבוא משיח צדקנו, יקום וישנה אפר, והוא מסודר, מטר מהמקדש. ראש חודש חשוון, שנת 5404 ליצירה, שנת תף דלת, לפני 370 שנה, והכל שריר ובריר וקיים. תראו פשטות של יהודי, ברור לו. אנחנו חוזרים, המקדש ייבנה והוא חוזר הביתה. יש היום על הבית לוח בית ברוך מזרחי עם הסיפור, עם הצבא. אשרי העם שככה לא. הוא רואה ביתו בירושלים. שלום עליכם.